תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. צהריים טובים, רוי.
צהריים טובים, מה נשמע?
בסדר, מה איתך?
ברוך השם.
נהדר, ברוך הבא לפרלמנט הנדלן.
תודה רבה, תמיד כיף להיות פה.
רגע, אתה צריך לדבר קצת יותר חזק, או לקרב את המיקרופון, או להגביע את המיקרופון חזרה.
אוקיי.
כן, ככה, דבר רגע.
היי, צהריים טובים.
או, מצוין, ככה אתה צריך, בקול צלול, ברור. כי באת לפה, אז כבר תשקיע, אתה...
כן.
כן, רואי בן חמו, רואי באלף.
רואי באלף, נכון.
רואי באלף. היה לי פעם עובד שקראו לו גם כן רואי באלף, ומאז אני רגיל לרשום רואי, גם אם זה בעין, כבר אוטומטית יוצא לי רואי באלף. כן, כבר באוטומטית, גם אם זה רואי בעין, אני הרבה פעמים מתבלבל ורושם כבר רואי באלף.
שם נדיר, תמיד אתה צריך לתקן מקטנות, אני זוכר את עצמי, מתקן את ה...
כן.
כן.
אנחנו צריך לסדר לך את המיקרופון קצת להרים אותו בכל זאת, קצת כלפי אותו. מעלה, כן, כן, רגע, כן, יש לך את הדבר הזה,
רגע,
שנייה, אני בא, רגע,
אחלה.
נהדר. היי. טוב, אחלה, אז אנחנו ואז מי זה רוי?
טוב, אז נעים מאוד. אמנם אנחנו פעם שנייה, אבל בפעם הראשונה זה...
מי זוכר, היינו רזים ב-10 קילו ו...
לפני כמה שנים. נראה לי שהיינו בתקופת C, ועכשיו אנחנו די בתקופת שפל. אז ככה, אני...
למה תקופת שפל?
כבר ניכנס לפרטים. אז אני רואי בן חמו, אני יועץ לנדלן וכלכלן, 14 שנה בתחום. הגעתי מתחום הפיננסים, מתחום הבנקאות, כ-14 שנים מתווך. מ-2011, התחלתי בחברה גדולה, היום בעל משרד פרטי, פסגת הנדלן אני נקרא, וגם משמש כמנהל לשכת המתווכים באזור ראש העין והשומרון, וחבר הנהלת המחוז. זה בגדול.
למה? אני חייב משהו להתמקד בו.
כן.
יועץ נדלן וכלכלן. מה ההגדרה של כלכלן ואיך זה מתקשר לייעוץ נדלן?
נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה.
מאוד מעניינת דווקא.
מאוד מעניינת. אני בטוח שכל מי שהגיע לתחום הנדלן מתחום אחר מביא איתו את הערך מוסף. אני חושב שככלכלן אני בעצם מביא איתי את התחום של הפיננסים, שכידוע לך אתה גם כן קרוב לתחום כיועץ משכנתאות מומחה, שאני מתייעץ איתו לא פעם ולא פעמיים. ואני חושב שהנושא של להבין בפיננסים זה א' ב'. הרבה פעמים נכנסים לעסקה בלי לדעת את הנושא של המימון, את היכולת של התזרים, במיוחד כשעושים עסקה של קנייה ומחירה במקביל, לבנות את לוח התשלומים, להבין טיפה במשכנתאות, בכל התהליכים הבירוקרטיים שעוברים בדרך, את לוחות הזמנים שלפעמים אנשים לא לוקחים בחשבון, זה ערך מוסף אדיר, כלומר, שמשמש אותי בעצם בכל עסקה ונותן ערך מוסף ללקוח.
עצם זה שאתה כלכלן, שגם למדת את זה והתנסית בזה,
כמובן, כן.
זה נותן לך את הערך המוסף בשביל להבין את העסקה בצורה הרבה יותר בריאה. כלומר, כן. לא רק בוא נקנה נמכור את הדירה, כמו שאני...
כן.
תשמע, אני גם כן, בדיוק 14 שנה מתעסק בנדלן, ואני מכיר הרבה מתווכים שאני חייב להגיד לך, אני מאוד הופתעתי.
שמה?
הופתעתי, אחרי שאני מכיר אותו הרבה שנים כבר, שנכנסים איתם לפעמים לעסקאות קצת יותר מורכבות, הם לא מבינים מהידיים והרגליים שלהם.
נכון.
ואתה מבין, אם אין שם עורך דין טוב, אין שם יועץ משכנתאות טוב, שמבין את כל ההליך הזה ולבנות את הפלואו הזה, בצורה מדויקת, בסוף אולי אותו מתווך נהנה מהשכר טרחה שלו, אבל הלקוח... נכנס לאפרות, נכנס ללילות ללא שינה, פרפורים, ובסוף תמיד זה גם תמיד שמנצל את זה, אם זה, סליחו לי, הבנקים, או אם זה גורמים נוספים שמנצלים את הדבר הזה. אז באמת, זה צריך, זה ממש, לקנות דירה, זה אתה פתאום, או אני אומר, יסודות, אבל כן, דירה יש לה יסודות, ולא רק יסודות שעמודי היסוד התווך האלה, יש לה את היסודות של העסקה עצמה.
נכון. ואני חושב, אגב, אני חייב להוסיף שמכיוון שמדובר באמת באחת העסקאות הגדולות שבן אדם עושה במהלך חייו, צריך להבין שיש כאן הרבה היבטים לניהול הפיננסי, לנושא של המימון בצורה מאוד מאוד מעמיקה. ואגב, התנדבתי בעבר גם בפעמונים, כידוע בכל מה שקשור לכלכלת המשפחה, והיום אני מוצא את עצמי ממש לפני כל עסקה, עושה מעין ככה סקירה על כלכלת המשפחה בדיוק, מבחינת המימון, כמה משכנתה, כמה הון עצמי, כמה לפעמים קופות גמל, קרנות השתלמות, אפילו השלמות מהלוואות דרך קרנות פנסיה, אחוזים שניתן לקבל, ושאתה מדבר עם מתווכים שהם... לא מהתחום הפיננסי, הרבה פעמים אתה רואה שאין להם לאנשים מושג. מקרים שאתה רואה שבן אדם, היה לו את היכולת להשיג את ההון העצמי הנדרש, כי לצורך העניין היה לו 300 אלף שקל עכשיו בקרן השתלמות נזילה, והוא יכול לקחת עד 75-80% בריבית של פריים פלוס, פריים מינוס חצי, ולהשיג תנאים מעולים, וכן, הוא ויתר על עסקה בגלל שהוא לא ידע שהוא יכול לעשות את הדברים האלה. ואלה דברים מאוד מאוד חשובים שבן אדם לוקח מתווך נדלן, לדעתי הוא צריך לבדוק את כל
ההיבטים. אני, כמו שאני אמרתי שבוע שעבר, ישבה פה בכיסא שלך, ישבה נחמה בוגין, יושב ראש לשכת המתווכים.
השמיים.
השמיים, סליחה. ואמרתי לה, אתם צריכים לבטל את הנושא הזה שנקרא שמאות, שמאות לאחר נכון. רכישה. לבטל אותו.
נכון.
שלא יהיה ללקוח, שלא תהיה, שלא יהיה ללקוח אופציה, לבחון האם אני עושה שמאות לאחר שחתמתי חוזה, ואז לשלם 1,200 שקלים, אין את האופציה הזאת. כל מי שרוצה שמאות, יעלה לו את 3,000 שקלים נניח, עד מחיר של 5 מיליון שקלים. כלומר, לא יהיה לו את האפשרות, הרי אנחנו מכירים את זה, אני אקח שמאות אחרי שאני אחתום חוזה, למה לי לשלם 3,000 שקלים קדם שמאות, או 3,500?
נכון.
אני חושב שעל אותו משקל, דרך אגב, זה יפתור הרבה בעיות, והרבה לבטים.
שיעשו...
כן, אני מכיר. אנחנו מכירים לא מעט אנשים, שאומרים, אם זה 1,200 אחרי חוזה, אז אני אחתום את החוזה ואני אקח את השמאות, אבל אני רוצה את הדירה הזאת. ואז הוא מגלה כמה פעמים שמענו סיפורים.
שלא מאשרים לו משכנתה, ו...
לא, סיפורים שהוא קונה דירה של השכן. אז זהו, אבל... מי שיגולל בעמוד של התוכנית, ימצא את כל הסיפורים האלה. כשאני אומר על אותו משקל, אני חושב שלשכת, הרי בארצות הברית, מתווך לא לוקח 2%, הוא לוקח אחוז יותר גבוה, אבל בתוך העסקה שלו גם הוא כולל יועץ משכנתאות, והוא כולל עורך דין, הוא כולל לשום סוג של צבא. אני חושב שאם הדבר הזה יהיה פה, יהיה חובה לקחת, ביחד עם המתווך, לקחת ארסנל של כלים, של בעלי מקצוע.
שזה חובה.
כן, שאתה קונה דירה, אין בעיה, אתה לוקח את זה עם תיווך, לא משנה, אתה לוקח עורך דין, תיקח יועץ משכנתאות, תיקח שמאי, תיקח מתווך. שיהיה לך,
מעטפת.
אני אגיד לך, בום, נפל לי שום דוגמה, תכף אני אגיד לך. שיהיה לך סוג של מעטפת שלא תוכל לטעות בדרך, שהם ישמרו עליך.
בדיוק.
אני חושב שנכון, תשלם על זה קצת יותר, תגלם את זה במחיר של הדירה. אני אומר לאנשים, אתם, אוקיי, בסדר, זה כמו שבן אדם אומר, אני משלם מס רכישה 35,000 שקל. בסדר, אז הדירה עולה לך יותר קרוב 35,000 שקל, תקח את זה בחשבון.
נכון.
זאת אומרת, קח את כל המעטפת של הבעלי מקצוע, יהיה לך עוד 12,000-15,000 שקל, אקסטרה, תיקח את זה במחיר, זה יכול לחסוך לך המון המון כסף לאורך החיים. מה זה נפל לי? הייתה תוכנית וורט של השידוכים,
אוקיי, כן.
ואז היה שם זוג שהוא כבר בא עם שידוך מהבית, הם כבר הכירו, אבל הם פנו בכל זאת לשדכנים שיסדרו להם את כל העניינים מסביב. אז אני אומר, בסדר, מצאתם כבר דירה, תיקחו את הארסנל, את ה... לא יודע איך לקרוא לזה.
בעלי המקצוע ש...
כן, את החליקה, את החונטרה הזאת של בעלי המקצוע האלה, בשביל שיעבירו לכם את העסקה בצורה טובה. זה...
וזה דבר מבורך.
כן.
הרבה פעמים מבטרים באמת על נניח שמאות מוקדמת, ואז נתקלים בבעיות של נושא של אישור משכנתה. צריך גם לוודא שהאוטו שמה יהיה מקובל על הבנקים.
בסדר, זה כבר... דרך אגב, ברגע שזה שמאות מוקדמת זה פחות קריטי. פחות קריטי, דרך אגב, הבנקים יקבלו אותך אליהם.
אוקיי.
אני לא מכיר מכם שיהיה בנק.
אז אוקיי, ואם יקבלו, אז זה יכול להיות הרבה פעמים גם בעיה של מימון. כאילו, צריך לבדוק את זה, את השמאות, כדי לבדוק באמת שאתה...
יש.
אתה יכול לעמוד במימון שהבנק ייתן לך.
אפרופו, יש לי עכשיו עסקה הפוכה. חוזה ב-1,800,000, שמאי, 3.3 מיליון שקל.
או...
Oh.
אז דבר כזה, אגב, יכול יעורר גם את רשות המיסים.
לא יכול, יעורר.
יעורר את השם, יעורר. ברור. אלה, צריך, אנשים לא יודעים שברגע שיש חריגה גבוהה מדי, אז באמת יש כאן הרבה השלכות. אז קודם כל, הלוואי והייתה את המעטפת, הבא שאי אפשר לחייב דבר כזה. אנחנו לא כבולים. עם היועץ משכנתה עוד, ושמאות מוקדמת, וייעוץ פיננסי ככה שהוא מקדים, כמו שאמרנו, בכלכלת המשפחה, לפני שאתה נכנס לעסקה, ובדק בית, שלא אחר כך ניכנס לתביעות וכולי, ועל זה מתפוצצים עסקאות גם בדקה ה-90. היה עושה הרבה שכל לאנשים.
אני חייב להגיד לך, אתה יודע משהו? אני יכול להיות ש... מכריחים אותנו, אנחנו לא נעשה, אבל אנחנו יכולים, אני, גם אתה, אנחנו כמעט אותו זמן בתוך הנדלן, 14 שנה.
כן.
אותו זמן, לא כמעט. אני חושב שלאט לאט אנחנו יכולים לראות את המגמת שינוי. אם לפני 10 שנים שראיינתי, כשאני התחלתי לראיין אנשים ברדיו, דיברו איתי על, כן, יש את המתווכים האלה עם החנות ברחוב הראשי, עם הפתקים על החלונות ראווה.
כן.
היום זה כבר משתנה, הרשתות נכנסו לארץ, נתנו כאן סדר יותר. כן. צעצו רשתות עצמאיות בארץ.
נכון.
המתווכים גם התבגרו, נקרא לזה. חלק גדול מהמתווכים זה כבר קריירה שנייה שלהם. הם לא... יש כאן, המוסד הזה עדיין, סליחה, יש את החפרים, לא יעזור, כמו בכל מקצוע, גם בתחום שלי בייעוץ משכנתאות עדיין יש את החפרים, אבל התחום הזה נהיה יותר ויותר בולט, ויותר מקצועי, ואני חושב שבסוף מרבית האנשים, זה עניין של חינוך. אתה בטוח רואה את זה גם כן, שלא מעט לקוחות, אומרים לך כבר יש לנו יועץ משכנתאות, ואנחנו, או שתמליץ לנו על יועץ משכנתאות, ואנחנו כן רוצים לעשות שמעות מוקדמת, זה יותר ויותר
מקובל. נכון, יש יותר מודעות, אין ספק.
ויכול להיות משם אנחנו צריכים, אתה יודע, לדבר על זה, ואנשים יעשו את זה לבד, לא צריכים להכריח אותם.
אני יכול להגיד לך שבלשכת המתווכים אנחנו נאבקים על הנושא הזה של האתיקה מקצועית, ימי עיון וסדנאות וכל מיני קורסים שאנחנו עושים, וועדת בוררות, בין מוכרים לקונים ובין
מתווכים
לבינם.
בסוף זה אתם, בסוף זה אנחנו, יוצאי המשכנתאות. זה צריך לחלחל לאזרח, כי ברגע שהאזרח ישמע, ויהיה חשוף לתוכניות כאלה שלנו.
נכון, נכון.
והוא ישמע על הסיפורים שהמתווכים מספרים פה, ושהמאים מספרים פה, והעורכי דין מספרים פה. אז הוא יגיד, וואלה, אני לא רוצה ליפול בזה, אפילו שדוד שלי הוא עורך דין, זה הטעות הכי גדולה.
כן, אבל הוא לא מהתחום, אבל הוא דוד.
אבל הוא דוד, כן, העורך דין.
לפרנס, קרוב משפחה.
בדיוק, יש לי דודה וטרינרית, אני לא מתייעץ איתה על בעיות רפואיות שלי כווטרינרית.
ברור.
אבל אז אני חושב, ברגע שהאזרחים יהיו יותר מודעים לדברים האלה, הם כבר אוטומטית.
נכון. אין ספק. אני יכול להגיד לך שהלשכה באמת קמה בשביל להגן את הדברים האלה. בארצות הברית, גם באירופה, אתה יודע שהאחוזים בעשרות אחוזים יותר מארץ, כמעט 100% בעצם לוקחים שם מתווך, זה ברור להם. אבל גם כן, אחת הסיבות זה כמו שאתה אומר, המקצוע שם זה מקצוע שנחשב, יש לו את כל הדברים שמסביב, שמעין שמעות, מעין בדק בית, כל מיני בדיקות ואחריות שהוא נושא על כתפיו, שאולי כאן זה לא, ואולי צריך להעמיס על הכתפיים של המתווך את הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, באמת שתהיה הכרה, ותהיה בקרה באמת של רשם המתווכים וכולי, שבאמת מכניסים רק את האנשים המקצועיים, ולדרוש לדעתי שיהיה סטאז'. הרי היום לעבור את מבחן המתווכים, אמנם הקשיחו אותו קצת, אבל עדיין הסטאז' בשטח, להיות צמוד למתווך מקצועיין עם ותק כלשהו, או עם חברה גדולה, שיצא לשטח, שיראה מה זה שיווק, מה זה פרסום, מה זה מסע ומתן, מה זה גישור, שיבין את כל האלמנטים בשטח, ורק אחרי שנה, שנתיים, הוא באמת יוכל להיות מתווך מקצועי. לדעתי ככה, אתה תוכל לסנן את כל החפרים בצורה מאוד מאוד משמעותית, והחבר'ה שישארו זה חבר'ה רצינים, שמסתכלים על זה כמקצוע עיקרי ומרכזי, ולא כמקצוע על הדרך, כמו שהיה הרבה שנים, ולדעתי, לצערי עדיין קיים, אבל כמו שאתה אומר, המגמה משתפרת, עם לשכת המתווכים שקמה, זה אנשים יש להם יותר מודעות, יותר קשר למשרד המשפטים, יש תקנות שאותו יוצאות, שמחייבות את המתווך להעביר את הנתונים על הדירה בצורה מסודרת, אז אפשר להגיד שהפעם לשכת המתווכים הייתה חלק אינטגרלי מול משרד המשפטים, ואם לפני כן היה איזשהו חיץ ביניהם, אז עכשיו הם היו חלק מהתכנון והכתיבה של התקנות האלה, שבסופו של דבר המטרה היא שהציבור הקונה והמוכר, הסוחר והמזכיר, הם אלה שהרוויחו מכל הסיפור הזה. בעזרת השם,
אני מקווה ש... אני חושב שהלשכה צריכה לפנות לעשות פרסומים...
ודאי. אז זה כבר מגיעים לעניין של התקציב.
כן, לא, פרסומים של ידע והעשרת תוכן, כמו שאתה עושה, כמו שאני עושה, אבל קצת, אתה יודע, לבנות את זה בצורה מימונית יותר, ולתת את התוכן הנוסף לכלל הרוכשים, המוכרים, שיבינו, וככל שבן אדם יבין, אתה רואה את זה, ואין מה לעשות. זה הליך של למידה, אנחנו נמצאים באמצע העקומה, אני חושב.
נכון, אנחנו אבל בתהליך של צמיחה.
אם לפני 14 שנה, אתה יודע, אנשים פחדו מ...
ברור, ברור. אבל אנחנו באמת בתהליך של צמיחה, אני יכול להגיד לך ש... הלשכה קיימת בערך 8 שנים, אבל היא בשלוש שנים תופסת תאוצה מאוד משמעותית, וגם הרגולטור יותר מכיר בנו ובערך שלנו, ועוזר לנו יותר, אבל צריך לעשות כאן שינוי מאוד מאוד יסודי, ואני מאמין שלאט לאט זה יחלחל, ועם תקנות וסנקציות גם מצד השני, שמתווך ידע שאם הוא עקף מישהו ואם עשה משהו שהוא לא אתי, גם כלפי קולגה שלו וגם כלפי קונה או מוכר, הוא ישלם על זה מחיר, והוא עלול לאבד את רישיונו. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של הפרסום, כמו שאתה אומר, זה עניין של תקציב, זה עניין של מימון, ואני יכול להגיד לך שלשכות אחרות, כמו לשכת רואי חשבון, לשכת יועצי המס, לשכת השמיים, הם במקום אחר, הם גובים הרבה מאוד כסף, מאות שקלים, ולפעמים אלפים, אלפי שקלים, בעצם מבעלי המקצוע, ואז באמת יש את היכולת להעלות את המודעות.
תשמע, אני לא נכנס לתקציב, אבל אתה יודע מה, אני לוקח את התאחדות יועצי המשכנתאות.
כן.
ואני חושב שהתאחדות עושה גם קמפיינים, וגם המון מפעילה יחסי ציבור, וגם בין היועצי משכנתאות, אנחנו חברים וקליקות, ואין יותר, גם מתווכים, יש כאלה תחרות יותר, תחרות פחות. אני חושב שלקחתי שום כמה מודלים לחיקוי. כי בסוף, שאם אתה מחר תחליט להרים כנס ענק, או מה שזה לא יהיה, עוזב, אנחנו ברדיו נחליט מחר להרים כנס, נדלן, בסדר? ונפנה לבנקים המרכזיים, ולכמה חברות בנייה וכאלה דברים, אנחנו נוכל לגייס כספים לטובת קידום הכנס ומימון שלו. אני חושב שיש כאן עבודה משותפת שצריכים לעשות, ויכול להיות שעוד יש הלשכה, סלש הלשכות, כבר נהיה יותר מדי בלגן, ובסדר, אבל זה דברים שיקרו לזמן.
כן.
טוב, נצא לשום כמה שניות של שיר לנוח קצת, ואז, יאללה, סבבה, מה זה? יאללה, אני אלך על זה.
הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים שוב, אחים, הנה עכשיו רואים אותנו, מה העניינים רואי? ברוך השם, זה טוב. בוא נדבר קצת על נדלן, מה אתה אומר?
יאללה.
אתה, העסק שלך יותר ממוקד באזור
ראשיים.
ראשיים נהייתה מפלצת.
ראש העין נהייתה מפלצת, אין ספק.
כולם חושבים ראש העין הישנה, תימנים, זה החלק התחתון, אבל נעלה למעלה, נכון?
כן, נכון. פעם היית אומר לבן אדם, תתאר לי את ראש העין, אז הוא היה מתאר לך את הזקן שיושב על פח שמן עם פאות וזקן, ומעשן לו נרגילה, זה בערך היה בדמיון שלו.
זה כמו שאתה שואל לאמריקאים, מה זה ישראל? אומר לך, גמל, מדבר וגמלים, אתה יודע, זה...
כן, ואז קרה מהפך בעצם מאוד מאוד משמעותי. בעצם משנת 2014, ברגע שהחליטו להקים את המגה שכונות בדרום מזרח העיר, את פסגות אפק, בצפון מערב העיר את ניץ, בשכונת נופרים, מה שנקרא. אז בעצם מ-45 אלף תושבים בערך, הצפי היה ל-2025 להגיע ל-110 אלף תושבים, לא הגיעו לזה. אנחנו סביב ה-80 אלף תושבים. אבל באמת חל שינוי אדיר, זה התחיל עם האנשי קבע שהגיעו לפרויקט המרכזי בזמנו תדאר, היה קבוצת רכישה ראשונה של איילה אגם באזור פסגות, ובעצם מה שקרה זה שהתחילו להגיע אלפי תושבים, חבר'ה אנשי קבע, הייטקיסטים, צעירים, מעמד סוציו-אקונומי הרבה יותר גבוה ממה שהיה ידוע בראש העין, ובעצם הם שינו את הצביון מקצה לקצה. ואז בעצם אותו אזרח פשוט, שגר באזור מטרופולין תל אביב, זה יכול להיות תל אביב, גבעתיים, רמת גן, כפר סבא, עוד השרון, רמת השרון, הרצליה, אמר לעצמו, אם אני רוצה לגור, להמשיך לגור, אחרי שהתחתנתי ליד ההורים, זה יצריך ממני בערך מיליון שקלים, בממוצע מיליון שקלים יותר, מאשר אם אני אעבור ל... 10, 15, 20 דקות, אפילו פחות לפעמים, לכיוון ראש העין, שקרוב לכל הצירים, 471, 444, כביש 5, כביש 6, מרחק נגיעה מפתח תקווה, הכביש מקבית מגיע תוך רגע לאזור רמת גן, ופשוט הם עשו את הבחירה, והלכו לכיוון של שכונות צעירות, באזור של נופרים, ובאזור של פסגות אפק, בעיקר פסגות אפק, וצמחו להם שם חבר'ה צעירים, מגובשים, נוצרו שם קהילות מדהימות, כל מה שקשור למשחק גם התפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית, וחלה נהירה מאוד מאוד חזקה, מה שהוביל בעצם בתקופת השיא, שכולנו יודעים, בשנת 21-22, לשיא מטורף, שראש העין הגיע ברמות הביקושים, למקום שני בארץ אחרי עוד השרון שעלתה ב-43%, ראש העין הגיע ל-37%, 38% ברמות הביקושים, וזה היה מטורף, ואני זוכר, אתה יודע, יש לנו מקרים נקודתיים שאנחנו זוכרים ולא יכולים לשכוח, בנקודות קיצון בחיינו, בקריירה, שבהפרש של חודשיים בערך, דירת ארבעה חדרים, באותו בניין, קומה אחר קומה, הראשונה הייתה קומה רביעית עם חנייה ומחסן, ונמכרה במיליון סדר גודל של 2,300,000, ולאחר חודשיים בדיוק, היא הייתה, סליחה, עם שתי חנויות ומחסן, קומה אחת מעל עם חנייה ומחסן, שוב חודשיים הפרש, 2,630,000. זאת אומרת, 330 אלף שקל הפרש בחודשיים ימים.
על קומה אחת, הפער זה קומה אחת,
כן,
פחות חניה.
ש... וידוע לך שזה לא דירות מקבלן שכל קומה נספרת ב-10, 15, 20, 20 אלף שקלים, אלא זה פחות שמים לב אם זה קומה רביעית או חמישית, אין כמעט הבדל, ועוד חניה שנעמדת בסדר גודל של 80 אלף שקלים בזמנו. ואז היינו צריכים לרדוף אחרי השמאים שהעריכו בחסר את הדירה ולהגיד להם, תקשיבו, אתם לא... העסקה שלפני חודש היא כבר לא רלוונטית, ואז היית מתחנן ללקוחות שעשו עסקה שיציגו בפניך את החוזה, כי אחרת הבנק לא יאשר את השמאות. וזה המדהים. ואחרי ה-21-22 באמת שהגענו לשיא של כל הזמנים בראש העין, התחילה תקופת שפל, כידוע, עליית הריבית, בהתחלה ישבו על הגב, אמרו טוב, עד יעבור זעם, חודש, חודשיים, אבל 10 פעימות ברציפות של עליית הריבית, אנשים יושבים על הגדר, מה שנקרא ביקושים כבושים, זוגות צעירים שכבר התחילו את הצעד קדימה וחזרו אחורה, החליטו להזכיר, לסחור, שכרגע את חתול.
החליטו להמתין ועשו את הטעות של החיים שלהם כנראה.
בדיוק, בגלל הריבית, שזה מה שהטריד אותם, הם הפסידו מאות אלפי שקלים בעליית הערך של הדירה. גרושים, חד הוריים, כמובן שגם כן היו בצד הזה, וחזרו אחורה, שהתכוונו לקנות וחזרו אחורה. וחבר'ה בעצם שרצו לשפר דיור, והיו, שוב, חבר'ה שכבר היו צעד אחד קדימה, והריביות, עליית הריבית בעצם הרחיקה אותם וחזרו לגדר, והם מצאו את עצמם בסים בעליות מטורפות של מאות אלפי שקלים, ואז כבר, אני מכיר מקרה שבן אדם מכר דירת ארבעה חדרים כדי למכור כדי לקנות חמישה חדרים, היה בתהליך, וחזר, הפסיד את הדירה שלו, וחזר וקנה עוד פעם דירת ארבעה חדרים. פשוטה כמו שהייתה לו, כי הוא לא עשה את זה בצורה נכונה. אגב, לא היה לו מתווך.
לא, אתה יודע, כי מצד אחד אנשים פוחדים להיכנס לעסקת נדלן, שאתה עוד לא מכרת את הדירה הקיימת שלך.
נכון.
זה מאוד מאוד מפחיד.
ואז,
כן, ואז אתה יכול גם להגיע למצב, אוקיי, אני יחכה, ופתאום אני מפסיד את הדירה שאני חלמתי עליה, אז איפה אני אגור כרגע?
נכון,
כי אתה יודע, בתור מוכר דירה, אתה לא מחכה עכשיו לבן אדם הנחמד, שלך עסקה ביד. מה, בתקופה הזאת, אני מכיר, לא מעט, מכיר ברמה אישית, לקוחות שלי, ששנייה לפני שהם באו לחתום על חוזה, ביטלו להם את החוזה. כי מישהו אחר הציעה 50 אלף שקל יותר, 30 אלף שקל יותר, אתה יודע, אתה מכיר את זה בטוח כמוני. בעסקאות כאלה שאנשים עטו, זה במיוחד היה חצי שנה אחרי הקורונה, שכבר הבנו פחות או יותר שחיים עם זה.
שאמרו לה, אתם לא רוצים את הדירן, הדלת פה, אתם לא חוזרים.
והריביות היו ברצפה, נכון, הריביות היו ברצפה, אני לא מדבר רק על ריבית הפריים, הרי ריבית המשכנתא מורכבת גם מריבית בנק ישראל, החלק של הפריים, שהוא היה נמוך, אבל יש גם את הריביות האחרות של כל הגיוסי הון, והכספים הנוספים, שגם הם היו ברצפה. היום אנחנו עיקרים כמעט 2%, קצת פחות מ-2%, 1.5% ממה שאז היה. אבל בשנה האחרונה, בואו נקפוץ שנייה.
יפה.
בואו נגיע לבואכה אמצע 24.
כן, אז איך שאני ראיתי את הדברים, בעצם ב-21, סליחה, ב-2023, בעצם אמרנו 21-22 עלייה מטורפת, ו-23-24, אז 23 אנחנו סבלנו מעליית הריבית ואנשים ישבו על הגדר, וראינו באמת קיטון בעסקאות, בכמות העסקאות, בהתחלות בנייה וכו', עם עליית הריבית, גם עולה לקבלנים יותר וכו'. ואני יכול לומר לך שאני יושב כל פעם, ממש משתדל כמה שפחות לעבוד בחגים, להקדיש את הזמן למשפחה, ואני יושב באזור הושענא רבה, לפני שמחת תורה. אני יושב ומסכם לי את כל החבר'ה שאני צריך לחזור אליהם. זה יכול להיות קונים, מוכרים, מתעניינים, שלא הספקתי בתקופת החגים.
אחרי החגים, מה שנקרא.
כן, לחזור אליהם. ופתאום שמתי לב שהיו הרבה טפטופים שהתחילו ממש בתקופה של החגים. ואז אני עושה לי רשימה, אני זוכר את המספר, 37 לקוחות רשומים לי בנוטס, בפלאפון, ואני אומר, אני חוזר אליהם מיד אחרי שמחת תורה. ומה קורה בשמחת תורה?
שלא נדע, כן.
שלא נדע. השם ישמור, האסון הלאומי שפקד אותנו, ואני מתאר את זה תמיד, מדמה את זה לשמפניה, שירבבו אותה, ובמשך שנה אנשים ישבו על הגדר, והם רצו להתפוצץ, וראינו את הנחיל שמתחיל בתקופת החגים, ובמקום שהפקק יעוף והתפוצץ, סגרו את הפקק בעצם עוד קצת עם המלחמה.
אין גזים, הוציאו את הגזים.
נכון, וסגרו את הפקק, ועוד שנה, ועוד מעט שנה וחצי, שנתיים וחצי של איזשהו כיפאון מסוים, גם אם ראינו עליות, אני אומר, הן לא מורגשות.
העליות, תסתכל, העליות בסוף הן סוג של סטטיסטיקה. עכשיו, העליות, אם עשית 100 אלף עסקאות בשנה, או 50 אלף, או 5,000 עסקאות בשנה, בסוף העליות הן אותן עליות באחוז.
בדיוק. אבל בפועל, אנשים יושבים על הגדר ולא מבצעים עסקאות.
בפועל, אבל סכן, אנחנו יכולים לראות ש... בדיוק עכשיו אני עושה איזשהו מאמר כלשהו, אנחנו רואים שהיו המון המון עסקאות קבלן.
נכון.
עתידיות.
ופחות יד שנייה.
ויד שנייה... חייב להגיד לך שבחודשיים, שלושה האחרונים קצת יש התעוררות.
יש התעוררות, עכשיו יש התעוררות.
אבל עסקאות יד שנייה נהיו רק אם מישהו היה צריך למכור.
נכון. והרבה פעמים הוא הוריד את התחתונים.
בדיוק, ואז את המכנסיים עוד לגן לתחתונים, אבל... ואז היו גם את הרוכשים שניצלו הזדמנויות.
נכון. משקיעים. משקיעים או...
לא יודע, גם אותו בן אדם שמבין שהדירה שלו קטנה, ווואלה, הנה, שמע, יש לי עכשיו זוג שרוכש בפתח תקווה, ב-2,300, עסקה טובה, שמע אפילו עריך את זה במחיר יותר, הם אמרו, יש כאן מישהו שצריך למכור את הדירה, כי הוא קנה מקבלן, והוא צריך כבר את הכסף. אז אני, זה מה שאני מוכנה לתת. עוד, זה גם היכולת שלהם הכלכלית, אבל היכולת הכלכלית שלהם היה לקנות או בפתח תקווה, ב-2,300, או ללכת צפונה, דרומה, כן. ולקנות באזורים אחרים ב-2,300, ברחובות. עוד פעם, לא רוצה לזלזל ברחובות, אבל
כן.
פחות מתאים להם מבחינת המגורים, נקרא לזה. אז הם מצאו הזדמנות. אז יש אנשים שמצאו הזדמנות כדירה, ויש כאלה שמשקיעים, שמה, חייב להגיד לך.
נכון.
אבל איך, אז איך מתמודדים כזה דבר?
אני יכול להגיד לך שבתקופה, בגלל זה צריך לראות, אנשים צריכים להבין את הפרספקטיבה. בגלל זה אני תמיד שאני נותן את הסקירה, אני אוהב לתת את הארבע שנים האלה, 21, 22, C, 23, ריביות, ירידה, 24, מלחמה, ירידה. עכשיו, כשאנחנו אוטוטו בכלל, אנחנו מדברים היום בערב העסקה, עסקת החטופים. אז השליטה מול חמאס ברמה כזו או אחרת. השליטה והשבטה של חיזבאללה מצפון. ההבטחה ככל הנראה של טראמפ שאיכשהו נכנס, מתוכנן לנו משהו באיראן כנראה רציני. נפילתה של סוריה. אנשים פתאום מבינים, שמה, ישראל היא קסם. היא קסם, התחזקות של השקל. זה לא נורמלי. ואתה רואה, ככה אני צופה את הדברים, שמשקיעים יבואו לפה יותר ויותר. אגב, מדברים על זה ש-150, אם אני לא טועה, 150, 250 מיליארד שקל העלות של המלחמה, סדר גודל. מצד שני, לא מדברים על זה גם כן, אבל הבנתי שאנחנו מרוויחים און על הרכישות מאיתנו, מכל הארצות באזור של החברות הביטחוניות, רפאל
ואלביט. הן מרוויחות את האון. ברור שהמדינה גם נהנית כי חלקה יש לה בעלויות על חלק מהחברות ויש לה גם מיסוי, אבל זה לא משהו שייכנס לך ולי לכיס. לא בגלל זה יחזירו, לא בגלל זה יחזירו את המע"מ ל-17%.
כן. זה יהיה יותר מהר, אני משער. אבל הכלכלה צומחת ותצמח.
יש מספיק, איך אומרים, יש מספיק בעלי אינטרסים שיגזרו את הקופון בדרך. זאת יודע, אנחנו...
בגלל זה הצפי גם כן להעלת... הצפי לעליית מחירים זה ברור.
מחירי הנדלן תמיד יעלו. לא יעזור. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו רוצים לגור בין חדרה גדרה.
וגם אם היו ירידות, הן היו
נקודתיות, הן לא רלוונטיות. עצם העובדה, סתכל, אני תמיד טוען שאחת הסיבות שאנשים יעלו תמיד את המחיר, זה הנושא של המיסוי. כי אם אני עכשיו רוצה לקנות, אני עכשיו זוג, רוצה למכור את הדירה שלי ולשפר דיור.
נכון.
ואני קונה עכשיו דירת 5 חדרים ב-3 מיליון שקלים. אני מבין שיש לי קרוב ל-40,000 שקל מס רכישה.
כן.
דירה יחידה, מדרגות המס, כן. לא דירה נוספת. זה אומר שאם אני חשבתי שהדירה שלי, כשאני בא גר בכפר סבא, שווה 2 מיליון שקלים, אז אני כבר אמכור אותה ב-1,100,000. אני צריך איפשהו לחסות את המס רכישה.
ב-2,100,000.
סליחה, ב-2,100,000, סליחה, כן. סליחה, במחילה. ב-2,100,000, כי אני צריך איפשהו לחסות המס רכישה.
נכון.
ואני לא אעלה את זה ב-40,000 שקל, אני כבר יעגל את זה ל-2,100,000, כן. בשביל שנרד ל-2,80,000.
ואתה חושב שאנשים עושים את החישוב ברמה הזאת?
הם גם מכניסים את המתווך, ואת היועץ משכנתאות, ואת העורך דין, ואת השיפוץ שהם צריכים בדירה, ואחת הסיבות...
לא קוראים את המחיר, שהוא לא לפעמים מנותק מהשוק.
אבל... ובסוף אנשים קונים את זה. ובסוף אנשים קונים את זה, כי אנחנו יודעים להמיס, אנחנו לוקחים, שזה בסדר, זה בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר, בן אדם לוקח, דיברנו זה בתחילת התוכנית, בן אדם לוקח סל תקציב, שהוא אומר, זה התקציב שאני מייד אותו, את כל העסקה הזאת לדירה, עם זה אני קונה את הריהוט באיקאה, ועם זה אני מעצב את הבית, ועם זה אני משלם לרועי, תיווך.
נכון.
אין, אז תגלגל את זה, עכשיו אם המחיר הזה עולה לך קצת, כי אתה פתאום המעם עלה, אז אתה גובה ממנו את השכר תריכה פלוס מעם חדש, ואיקאה עולה יותר יקר, והמס רכישה יעלה בעוד 1.5 שקל. איפה אתה תעמיס את זה? לא על המינוס שלי בבנק, תעמיס את זה על הדירה שאתה מוכר.
נכון.
מכאן תמיד מחירי הדירות יעלו. אחרי זה נוסיף את הביקוש.
מאוד, נוסיף עכשיו את המצב גם, את הנושא של העובדים הפלסטינאים שלא נמצאים, והסינים הרבה יותר עיקריים.
כן, אבל...
וצורות זה... הבנייה שעלו בצורה מאוד משמעותית.
זה, זה בדיוק, עכשיו, 23. בן אדם שרוצה לקנות, עכשיו זה, אם דיברנו על דירה יד שנייה, עכשיו אם אני קונה דירה, הוא רוצה לשפר לדירה חדשה, הקבלן כבר מעלה לי את המחירים. אנחנו חווינו עכשיו נכון. עלייה של המע"מ ל-17%.
18.
ל-17, מ-17 ל-18%. זה לא עוד אחוז במחיר, אבל זה עוד כמה אלפי שקלים בדיוק במחיר, וזה גלגל שבנק ישראל הרי יש לו יעד של אינפלציה, שזה בסדר, זה אומר שהשוק שלנו מתפתח והשוק שלנו מרוויח יותר.
אגב, הצפי ל-25 הוא שהבנתי 2.6, זאת אומרת, הוא צפה ש...
אנחנו רואים לך גם אתמול המדד ירד, כבר פעם שנייה שהוא בירידה.
וגם הצפי להורדת הריבית בשתי פעימות עד סוף 25, לפי בנק ישראל.
אני...
סקפטי.
שמע.
אתה אומר, אין לזה משמעות.
אני אגיד לך משהו. אני אומר ללקוחות שלי, גם נגיד בנק ישראל, שהוא דיבר שתהיה עלייה בריבית הפריים, לא ציפה שריבית הפריים תעלה ל-6.25. הוא תכנן, 4.5 דיברו על זה. פתאום היא קפצה ל-6.25, אמנם היא ירדה ל-6%, אבל אתה... בנק ישראל מוציא את החזית 20 שנה קדימה כל שבועיים. הבנקים משתמשים בזה, כולנו משתמשים בזה, אבל זה לא נכון. בסוף, השוק הוא כל כך דינמי, זה כן, אנחנו, אינשאללה, תיכנס העסקה הזאת לפועל, ואנחנו נראה את החטופים פה בארץ, ו... בצפון יש שקט כבר, ואולי גם בדרום יש שקט, והמילואימניקים יחזרו הביתה.
בשלום.
בשלום, ברור. ונחזור לשום נורמה. אתה מבין שפתאום המחירים עוד פעם יקפצו? עוד פעם יקפצו.
חד משמעית. נאמר, אחרי ש...
כל האנשים שהיו בהולד, שאמרו, אוקיי, אני לא קונה דירה, כי אני במילואים. כל המילואימניקים, עכשיו אני אזרוק לך משהו אחר, כל המילואימניקים שהיו עכשיו 200, 500 יום במילואים, לא יודע כמה כבר ימים הם במילואים.
אני הייתי 222 יום.
יפה, עכשיו, אנשי מילואים, מה קרה שהם עשו המון ימי מילואים? מה הם קיבלו? קיבלו מענקים גם.
כן. אני יכול להגיד לך שיש כאלה שזה עזר להם מאוד.
אז תחשוב שהם לקחו את המענקים האלה, ופתאום יש להם עוד כסף לקנות נדלן.
נכון, נכון. יש כאלה שאומרים שעשו, שזה יצא להם טוב. יצא להם טוב.
עוד פעם, אני לא רוצה כאן בהכללה, ואני לא... אנשים...
מבחינה כלכלית יש כאלה באמת ש...
אנשים לא עשו מילואים בשביל להרוויח כסף. ודאי. אבל בסוף, אנשי מילואים רבים פתאום מוצאים את עצמם, גם עם שכר וגם עם בונוסים כתוצאה מ...
נכון, ולפעמים זה כפול.
בדיוק, ופתאום יש להם עוד 200-300 אלף שקל בסוף התקופה הזאת. תחשוב, רווק כזה, סרן רווק, בוא. שאין לו... שהוא
IPT. ובאתי שקיבלו מגרשים אז, בצפון, לא...
אז זה בדיוק יכול... גם זה יכול לתת בוסט לסיפור הזה. ואני אגיד לך דבר נוסף, אנחנו עוד אותו בשביל להודד אותך, אנחנו לדעתי פסע מהפסקת הדבר הזה שנקרא הלוואות קבלן.
נכון. זה מה שאנשים לא מבינים. זה מה שאנשים לצערי לא מבינים. אני זוכר שכשאמרנו לפני העלייה של 21, אמרנו אנשים, חבר'ה, תקנו, צחקו עלינו. בקורונה, אני זוכר, לא, מה עם מחיר קורונה? אנשים פרסום מחיר קורונה. אני אומר למתווכים, מה אתה משתף אותו פעולה? אתה מטא אותו. הוא חושב באמת שיש כזה דבר מחיר קורונה. זה היה ממש לכמה חודשים בודדים, וראינו את הקפיצה המטורפת, ואנשים הפסידו כי אמרו, לא, הקורונה צריכים להוריד את המחיר. וממש ממש הפסידו את המכנסיים שלהם, כמו שאני אקרא. ואני חושב שעכשיו, גם כן, זה מה שאני מייעץ לאנשים. אם יש לך, אני אומר מאוד פשוט, אם יש לך את היכולת היום לקנות ולמכור עוד שנה, שנתיים, תעשה את זה. לצערי, הרוב לא. הרוב אין לו את האפשרות הזאת. אז אני אומר, אם אין לך את האפשרות, תמכור ותקנה. למה? לרוב. אם אנחנו מדברים על משפר דיור...
תקנה ותמכור.
כן, לא, הסדר פחות חשוב לי. מה שחשוב לי זה כרגע, אני מדבר כמובן כשזה צמוד, בסמיכות, אבל העניין הוא, למה תמכור ותקנה? מכיוון שאנחנו נמצאים כרגע במצב שהשוק הוא נמוך, ואנחנו משערים שתהיה קפיצה מאוד מאוד משמעותית. אולי לא כמו 21-22, אבל תהיה קפיצה משמעותית, כולם מדברים על זה. על החוסר בהתחלות בנייה, על הרבה קבלנים גם שיפשטו את הרגל. הרי מה שאנחנו ראינו בכותרות, זה חברות גדולות וחזקות. לא מדברים על אלה, על החברות הקטנות, שלא מצליחות לגמור את החודש.
אנחנו, אתה ציינת מקודם את הפועלי בניין. כן. שחסר כאן ידיים עובדות בצורה מטורפת.
נכון.
אנחנו עוד לא מרגישים את החוסר הזה.
נכון.
כי בדרך כלל הבנייה...
שלוש, ארבע, חמש שנים קדימה יראו את זה.
בדיוק. אנחנו נראה את זה לדעתי לקראת סוף השנה, סוף 25, אמצע 26, אנחנו נזה שפתאום קבלנים שמכרו דירות בתחילת 23, תכננו לוח זמנים מסוים, הלוח זמנים נקטע להם, ואז הם יעמדו למצב שהם פתאום לא...
שוקת שבורה.
שוקת שבורה, לא יכולים למסור דירות בזמן, ושם...
כבר יש כאלה, אגב, שלא מסורים
בחור. בדיוק, יש פרויקטים.
ותביעות, ותביעות.
ולא יוצאים מזה, ולא יוצאים מהדברים האלה, ו...
וגם על המקצועות שמקבילים, שיפוצניקים, קבלני משנה וכו', שהגיעו לפשיטות הרגל, ועוד מעט תשמעו על זה יותר ויותר. אגב, היום התבשרנו, עכשיו קראתי שאינבלור קיבלה 7.5 שנים בכלא. אנשים קצו בדברים האלה, ולצערי, אגב, יש הרבה חברות וארגונים שבעצם ממליצים לחבר'ה צעירים, יש כאלה בעלי אחריות, אבל יש כאלה שאין להם אחריות, ואומרים, תקשיב, תשלם רק עכשיו 10%, ועוד 4 שנים, 5 שנים תשלם 90%. אין, החברה היא לא, זה לא איזה חברה ציבורית לפעמים, הערובות לפעמים לא כמו שצריך, והבן אדם שנכנס לעסקה לא יודע איך הוא מסיים אותה, ומסכנים חבר'ה צעירים, שאומרים בוינה, ב-200,000 שקל, 300,000 שקל, אני קונה דירה של 3 מיליון, ולא מבינים את זה.
אני חייב להגיד לך שפה החבר'ה, היום כבר בנק ישראל, אנחנו מדברים על זה הרבה כאן, אבל בנק ישראל שם תמרור עצור ענק לדבר הזה. הבנקים הם מחויבים לבחון את הלקוח ברמת, כאילו עכשיו לוקח את המשכנתא העתידית, כאילו עכשיו הוא מתחייב, אבל הבעיה הגדולה היא בעוד 3 שנים, שהתגמר אותו בלון על ועד קבלן, הוא צריך לעמוד בדבר הזה עוד פעם. מה קרה אם הוא פותר מאז?
מה קרה אם הוא פותר? ומה קרה אם הוא הציר, אתה יודע? אנחנו יודעים.
לא,
דרך אם דבר... הוא הציר לא בצורה...
לא, לא, לא. הכי... היום, שאתה, היום שאתה לוקח הלוואת קבלן, אתה לפני שאתה... נתן לך את ה... היום שאתה לוקח הלוואת קבלן, הבנק עושה לך אישור עקרוני, למעשה אתה לוקח את הלוואת קבלן.
כל 25%.
זה משכנתא בפועל, זה משכנתא בפועל. הבנק בודק לך עכשיו את התלושי משכורת. הוא לא בודק לך עוד 3 שנה.
אבל אמרנו, הוא יכול לבדוק לך שיש לך קרן השתלמות, אבל הוא לא יודע שלקחת הלוואה לקרן השתלמות של 80%.
זה כן, זה נכון.
ולא תמיד מגלים, ואומרים, אחריי המבול, אני אסתדר עוד 4 שנים.
אבל אני אחלק את זה ל2. אני אחלק את זה לאותם חבר'ה שכן נעזרים בצורה מקצועית, אנחנו מכירים.
ודאי.
חייב להגיד לך, אני מלווה...
שהם אחריות.
אני מלווה לא מעט קבלנים שנותנים הלוואות קבלן, ואני מנהל את כל ההליך הזה, כי איך אתמול אמר לי, כשלח לי קבלן, שהקבלן, שאחד הלקוחות אישרו לו 1,600,000, במקום 2 מיליון שקל הלוואת קבלן. ואז שואל אותי, הקבלן, איך הוא מתכוון להשלים את ההון שלו? איך הוא ישלים את ההון? עכשיו, אתה יודע, קבלן מה אכפת לו? הוא מקבל 1,600,000, מה אכפת לך? אבל פתאום הקבלן בא ואומר, איך הוא משלים את ההון? כי הקבלן לא רוצה להגיע.
מסתבך בסוף, כן.
הבעיה היא לא שהקבלן מסתבך. העסקה לא מסוגלת להסתיים. יש לקבלן דירה, הפרת חוזה, הוא עוד לא יכול למכור אותה לגורם שלישי, כי הוא צריך לסגור אותה.
הוא תקוע איתה.
בשביל לסגור אותה, הוא צריך עכשיו לקחת את הכסף ולהחזיר לבנק את הכסף של הלוואת קבלן. ששילם עליה כבר ריביות ועשרות אלפי שקלים מראש. אז נכון, אז הוא הרוויח את ה10%. הוא לא הרוויח כי הוא שילם על זה את הריביות מראש. וזה סיפור מהפטרס דבר הזה. ושלא נדבר על הלקוח שהפסיד 10% מהמחיר, כולה 200,000 שקל ו-300,000 שקל שהוא שם 10%. אבל זה כסף. ואני... הדברים האלה צריכים, התחילו עורכים או...
צריך אחריות. גם לחברות שמשכנעות ומובילות את הצעירים לעשות הדבר, וגם לחבר'ה
הצעירים... פה דרך אגב, מטריד אותי דרך אגב, החברות שאין להם עדיין היתרי בנייה בכלל, והיתר בנייה יתקבל בעוד איקס חודשים, והלקוח הולך עכשיו וחותם על החוזה, ועוד איקס חודשים ייקח את הלוואת קבלן. כי הלקוח מרים טלפון למוקד של הבנק, הוא אומר, כן, מרוויח 20,000 שקל. הוא אומר, אתה עובר, אין בעיה, אתה עובר הלוואת קבלן, אבל כשהוא יבוא לקחת הלוואת קבלן בעוד 3-4 חודשים שתקבל יותר בנייה, הוא יסתבר שהוא יתבלבל בין הברוטו לנטו. תתאם, זה לא 20,000 שקל, זה 13.
אוקיי.
15.
שהוא הצהיר לו, נכון.
הוא בתמימותה. הוא בתמימותה. והבנק לא בחן, כי זה כולה אישור עקרוני.
כן.
ואז הוא חתם חוזה, ומסתבר, הוא לא מסוגל לעמוד במשכנתא. מה אתה עושה? תביא עכשיו את אבא, שיהיה לו ונוסף.
עכשיו אני בודק את זה, אגב, אני אומר, ברחל ביתך הקטנה, כמה כסף נכנס לבנק? יופי. האם יש לך עוד הלוואות נוספות מעבודה? שהם לא נכנסים לפרטים האלה. מאוד חשוב. אין ספק. יש כאן הזדמנות. לא אומר שאין כאן הזדמנות.
צריכים כל עסקה ועסקה כזאת לבדוק, ואני חושב שדווקא בעסקאות יד שנייה, שאולי הן פחות סקסיות היום, בסדר? פחות סקסיות היום, כי אתה לוקח, כי אחד אתה צריך להביא את הכסף שלך, ויש לך הזדמנות, כי הכסף יכול לעשות כסף יפה בקרן כספית בבנק. ושתיים, אתה צריך לקחת משכנתה היום, והמשכנתה היום היא כנראה בתנאים פחות טובים מה שיהיה בעוד 3 או 4 שנים.
נכון.
אבל...
וגם כיף תמיד לדחות, את הבעיות לדחות.
כן, אבל תחשוב על... היה לי לפני 2 זוג מקסים שהם נכנסו לקבוצת רכישה בחריש. אתה יודע מתי הם נכנסו לקבוצת רכישה בחריש?
כן.
שהילד שלהם היה בן שנה. שהם פגשו אותי, זה היה בדיוק אחרי הבר מצווה של הילד. אז אני אומר, תחשוב אותם אנשים שקונים עכשיו את הדירות. את הדירות של ה...
13 שנים חיכו?
הם חיכו 13 שנה כמעט, 12. רציני, זוג מקסים, חולה עליהם. מאוד נכנסו לי ללב. ותחשב אותו זוג שקונה היום דירה באותם פרויקטים, אחד החסרונות שהוא ייכנס לפרויקט הזה בעוד 3 או 4 שנים, החיים שלהם יכולים להשתנות, גם האנשים יכולים להתגרש בדרך הזו.
יש לנו סיפור עכשיו גם כן, זוג שהתגרש באמצע.
בדיוק, עכשיו אתה לא יכול להשלים.
שהתקבל אגב ליישוב, קנה דירה בפרויקט, התקבל ליישוב, היישוב לא מוכן לקבל אותו.
וואי.
אז היישוב לא מוכן לקבל אותם בגלל שהם התגרשו, כי הם רק זוגות נישואים זה, אזור דתי-לאומי, והוא לא מקבל אותם, ועכשיו הם נאלצים למכור את הדירה, ומחפשים, ההורים מסכנים, מחפשים לבת במקום אחר.
אז אני אומר, תחשוב כמה שנים עכשיו, שאני קונה יד שנייה, בדרך כלל עסקה היא עסקה יותר מהירה, 3, 4, 5 שנה, נכון? אני יודע מה אני קונה, אני כבר יכול לעשות סיבוב, לראות מי זה השכנים, אמר לי מתווך, אני דופק לשכנים בדלת, מעניינים, טעיתי, רואה איך פתחו לי את הדלת.
כן.
אתה יודע, כל מיני כאלה דברים קטנים, ואתה סוגר את העסקה, אז יש לה יתרונות ויש לה חסרונות.
נכון.
איך אתה רואה את 25? אתה יודע, לא נשארנו יותר מדי זמן לדבר, רק שתדע.
לא נשאר הרבה. וואה, זה טס. אז אני קודם כל אגיד למה אני כן ממליץ היום לעשות עסקאות לפני הקפיצה הגדולה.
מי שצריך כמובן.
כמשפר דיור, כן? כמשפר דיור. שימי לב, אני מדבר על א', משפר דיור, ואני אומר, אם אנחנו מסתכלים על השוק בצורה רוחבית, אני משתדל כל הזמן להסביר את זה לקוחות שלי, אתה מוכר עכשיו בשניים בערך, אני מאגל לצורך הדוגמה, ואתה קונה ב4. אם אנחנו מסתכלים בצורה רוחבית, והשוק ירד עכשיו ב10% מאותה תקופה, מהתקופה הקודמת, וירד ב10%, אז באמת הפסדת רגע, הפסדת 2 מיליון שקלים, הפסדת 200,000 שקלים.
כן.
אבל מצד שני הרווחת 400,000 שקלים. בטוטל, בפיקס פרייס, נשאר לך 200,000 שקל רווח. לכן אומר, כשהשוק הוא נמוך, ויש לנו, ואנחנו נמצאים בירידה, ואנחנו משפרים דיור, אנחנו מרוויחים. אם אתה יכול, תקנה עכשיו, כי אנחנו לפני קפיצה, ותמכור עוד שנה, שנתיים. אם אתה לא יכול, תעשה את הקנייה ואת המחירה כרגע כמשפר דיור.
ולדעתך הקפיצה תהיה קפיצה בכל הארץ רוחבית, באותו דבר, או יותר אזורים לדיור, פחות אזורים להשקעה?
אז אני אומר, גם עכשיו היו כמה אזורים, אני חושב חיפה, וכמה אזורים שירדו אפילו. ראש העין למשל עלתה ב2%, למרות שאתה לא בדיוק...
כי שם זה יותר דיור למגורים.
בחריש גם כן ירדו, כן.
לעומת אתה מדבר איתי על חיפה או באר שבע, ששם זה דירות להשקעה, הקפיצות אולי היו, אבל הן יהיו יותר קטנות.
אז אני אומר, דירות... קודם כל, לי ברור שכרגע יחזרו משקיעים, בצורה מאוד מאוד משמעותית. אחרי ההסדרים והאזורים שהגענו אליהם, גם בדרום וגם בצפון, יחזרו משקיעים. אגב, היו עליות, אם אני לא טועה, היו גם עליות באזור באר שבע. איך זה יכול להיות? באזורים, באופקים. איך יכול להיות? אז המופסוף...
ראש היהודי חושב כזה.
הראש היהודי והמשקיעים כבר למדו מהמבצעים הקודמים, שזה הזמן דווקא לקנות לדעת, הם כבר קנו נדלן.
מה, דיברתי לקוחה לפני כמה חודשים על עסקה בקריית שמונה. לא אפשר להיכנס לקריית שמונה, אבל אני מדברת איתי על עסקאות.
הבית הרוס, אבל...
אני מדברת איתי על עסקאות בקריית שמונה. עכשיו אתה אומר, אתה צריך...
קסם, יש קסם. המון...
כן, כן, כן.
קסם, אי אפשר להסביר את זה. זה לא נורמלי. גם זה שאחרי המלחמה, השקל מתחזק, וזה שהראש המשקיעים חוזרים, זה דבר מטורף. זה דבר מבורך.
נגיד לך, משקיעים חוזרים, כי אין לנו פנסיות, אז הרבה פעמים מהם אנחנו חושבים שזאת תהיה הפנסיה שלנו. ואתה כבר היום פחות רוצה להשקיע בחול, כי אתה מבין שפחות אוהבים אותנו בחול. יש כאן המון, 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 המון סיבות.
ועלייה שתהיה, עלייה מאוד מסיבית, ככל הנראה בעקבות האנטישמיות. יש הרבה גורמים שיגרמו לכך שתהיה עליית מחירים משמעותית. אגב, גם הבנקים אומרים את זה. בערכות של הבנקים, היה לנו כנס לפני שנה ומשהו, לפני המלחמה, ואמרו שהצפי ב-25, הכל התאזן, הכל הסתדר. היום היה לנו כנס לפני כמה חודשים, אמרו לנו, תקשיבו, מה שדיברנו, כבר לא רלוונטי.
תחזירו את האוכל שאכלתם.
אנחנו כבר לא רלוונטי.
אני אומר בסוף, אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אבל איך יקנו דירות? אני אומר לך, אתה...
זה קסם, איך יקנו דירות?
אתה מדבר עם זוגות שרוצים לקנות דירת 4 חדרים, ב-2.5 מיליון שקלים, ואתה מגלה שהם צריכים לקחת משכנתה של כמעט 1.7 מיליון, שזה, הם צריכים להרוויח הרבה כסף. אחד מבני הזוג עובד בשביל המשכנתה הזאת. פשוט ככה, ואם העליות ימשיכו, אז אותה דירה של 2.5 מיליון שקלים כבר תהיה 2.7 מיליון. זה אומר שהם צריכים ללכת להורים ולהגיד להם, אבא, אמא, אנחנו צריכים יותר כסף שתביאו לנו בעזרה. גם ככה זה מטורף.
נכון.
ואנחנו צריכים לקחת יותר כסף משכנתה. וואלה, אני לא יודע.
אני זוכר שהרואי חשבון שלי באיזה שכונה בראש העין, איזה שכונה שנקראת משכנות המוזיקה, חוצות אפק, המחירים עלו בזמנו ממיליון 400 למיליון 700. אומר, תקשיב, זוג צעיר, איך? אין מצב, איך? מאיפה יביא את הכסף?
אבל זה קורה.
ואז מה שקרה, אחרי כמה שנים, אמרתי לו, אתה זוכר את הזה שאמרת לי, מיליון 700 לאן יביאו? והמחירים עלו לכיוון של 2.6 מיליון. אמרתי, אתה רואה מה זה?
צריך הזוג הזה, צריך להביא עוד 250,000 שקל, ולקחת משכנתה של עוד כמעט 5,000 שקל בחודש, 4,000. רואי בן חמו, רואי באלף. רואי באלף, בן חמו. פסגת הנדלן. אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן, בפרלמנט הנדלן.
תודה רבה, שמחתי מאוד.
תודה רבה שבאת. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, ביום חמישי, מיד אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. אנחנו 468 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, עם 98 חטופות וחטופים. אני מקווה מאוד שהמספר הזה ישתנה בשבוע הבא. מקווה מאוד בעזרת השם. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
תודה, ביי. תודה. Yeah.